אז אולי באמת אני ככה אנסה ממש בתמצות, כדי שלא נעצר על זה, ובאמת לא נעצר על זה, על הדברים הקודמים, אבל כדי שבאמת נחבר את עצמנו. אז קודם כל אמרנו שבאמת ישראל הם מיוחדים, באותו חלק אלוקא ממעל שיש בתוכם, מיוחדים משאר העמים, ובאותה מידה שהם מיוחדים גם הארץ מיוחדת, גם הארץ הזאת יש בחלק אלוקא ממעל, שאין אותו בארצות אחרות, כמו שכל העמים כן יבראו על ידי הקדוש ברוך הוא וכן יבראו בצלם אלוקים, כך גם שאר הארצות כן יבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מזלזלים בזה בכלל, אבל אנחנו לא באים להגיד על שכאילו הם רעות או עמים אחרים רעים, ממש לא. אלא אנחנו באים לומר שעם ישראל הם מדרגה מעל העמים אחרים, מדרגה נוספת. זה לא מראה משהו רע עליהם, אלא זה מראה על משהו נוסף במדרגות אצלנו וכן הארץ. לא מראה משהו רע שיש בארצות אחרות, אבל בארץ יש מדרגה נוספת, שדווקא את הנקודה הזאת היום אנחנו נרחיב בפסקה אחרת, כאילו בהמשך. אבל זה צריך לדעת שזה פשוט משהו אחר. בעניין הזה גם הרחבנו את המהר"ל בנוגע לעם ישראל עצמו, דווקא בנוגע לארץ ישראל, אז היום תהיה לנו איזושהי הרחבה אחרת נוספת של המהר"ל, שבעצם אומר שהסגולה הזאת שמיוחדת לעם ישראל, היא ניתנה לנו ככלל ישראל, וזה מאוד נוגע לנו למה שהרב אומר פה בהקדמה לשבת הארץ, בגלל שהוא מדבר פה גם על הפרט והכלל בעם ישראל. אז הנקודה הזאת היא, באמת צריך לדעת את זה שאותו חלק אלוקא ממעל, ברור שבסופו של דבר הוא ניתן בפרטים, כל יהודי, לכן יהודי לא יכול לבטל את יהדותו, אבל זה ניתן לנו ככלל ויש לזה משמעות. למה? כי הכלל לא יכול גם לבטל את זה. זאת אומרת, זה אפילו לא ניתן בבחירה, זה ניתן בכפייה. זאת אומרת, מה זה בכפייה? ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, נקודה. לא שאלו אותנו אם אנחנו רוצים להיות שייכים לכלל הזה או לא, אם אנחנו רוצים לקבל את אותו חלק אלוקא ממעל או לא, אלא נבראנו אותו איתו מראש כחלק מכלל ישראל. ממילא זה גם לא יכול להתבטל. זאת אומרת, גם אם נניח שבקצה הקצה יכול להיות מצב שאדם אפילו כביכול, שוב, בצורה האמיתית של זה, אפילו אדם פרטי, יהודי פרטי לא יכול לבטל את זה, אבל נניח שהוא יכול להתנהג ולהתנהל בצורה כזאת שלפחות כלפי חוץ זה מבטל את זה, ככלל אי אפשר לבטל את זה. והזכרנו בהקשר הזה גם את איגרת תקנה של הרב קוק, שוב אני לא מרחיבה עליה, כשדיברנו על זה הרחבתי יותר מהי, וגם את מה שרצינו להביא מתוכה, פה אני ממש בקצרה, שבאמת הרב קוק מאיגרת תקנה אומר שיש לכל יהודי את כוח הסגולה ואת כוח הבחירה. כוח הסגולה זה בעצם אותו חלק אלוקא ממעל שניתן בו, וכוח הבחירה זה בעצם היכולת לבטא את זה כלפי חוץ, לבטא את זה בפועל. ואת זה יש לאדם בחירה. האם לבטא ועד כמה לבטא. ולא רק שיש לנו בחירה, אלא שבאמת על זה אנחנו מצווים, ובאמת ככל שיותר נבטא את זה, יותר נתקרב לקדוש ברוך הוא, יותר נצליח לבטא את הפנים הגדול שיש בנו, יותר נוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא וכו', זה באמת כבר תלוי בנו, העוצמה של זה. וזה כוח הבחירה, אז זה באיגרת תקנה. הרב אומר לנו, ושוב, את כוח הסגולה אי אפשר לבטל, זה דבר שניתן לנו ככלל. ביחס לפרט ולכלל הזה, אז השבת היא מבטאת את הפרט והשמיטה מבטאת את הכלל, אבל אם נסתכל על דברים אחרים, למשל, כדי להוציא מהכוח אל הפועל, אז יש לי למשל תפילה. אז תפילה זה פרט ביחס לשבת שהיא כלל. אבל שבת היא פרט ביחס לשמיטה שהיא כלל. זאת אומרת, יש לנו כל הזמן עליות מדרגות, אני אגיד על זה אולי עוד משפט, שבהמשך אנחנו אמרנו שהדבר שמייחד את עם ישראל זה הסתכלות על כל העולם באספקלריה של קודש. זאת אומרת, אצלנו אין לחיות רק חיי רוח מרחפים, שזה קיים אולי אצל מלאכים, אלא זה עם אחיזה בארץ. ומצד שני אין, שזו אמירה שיש אצל הנצרות ועוד, לפעמים אפילו אצל גויים מסוימים אין אמירה כזאת, אבל זו המציאות. ככה חיים אותה, רק בחומריות שבה. רק בממד החומרי שבה, אז בעם ישראל זה לא ככה, אלא אצל עם ישראל בעצם מורידים לעולם הזה את אותה רוח גדולה, או חיים את העולם הזה על פי אותה רוח גדולה, או מרוממים את העולם הזה אל אותה רוח גדולה. ובשביל שנצליח לרומם את זה למקום הזה, בגלל שהחומר הוא כל כך סוחף לתוכו, כל כך בולע אותנו לתוכו, אז אנחנו צריכים כל מיני הפסקות כאלה שבעצם ממלאות אותנו באותה רוח ונותנות לנו, ההפסקות נותנות לנו את הכוח בעצם אחר כך לחיות את חיי העולם הזה באמת בצורה הזאת, באספקלריה המהירה של קודש, ודיברנו על זה של הימים, יש לנו את התפילה, לשבוע את השבת, לחודש את ראש חודש, לשנה יש לנו גם את שלושת הרגלים, את ראש שנה ויום כיפור, שהם עוד יותר, ולשנים יש לנו את השמיטה, ולדורות יש לנו את היובל. אז הם מתייחסים אחד אל השני גם כפרט וכלל, זאת אומרת, כל אחד הוא גם יותר קצר ונותן לנו את הכוח לזמן יותר קצר, אבל גם ממילא, או לא גם, ממילא, עוצמת הכוח שהוא נותן, היא משפיעה, מידת ההשפעה שלה היא גם לזמן יותר מצומצם בהתאם לצמצום שלה, וגם מבחינת הכלל, זאת אומרת, בתפילה, אמנם יש לנו תפילה בציבור, אבל תפילה בסופו של דבר, אדם עומד עם עצמו, זה מרומם את עצמו. שבת מרוממת קצת יותר מרחב, משפחתי אולי, בסדר? החגים הם עוד יותר, אפילו קצת יותר ציבוריים, השמיטה היא ממש פועלת על כל עם ישראל בכללותו, על הכלל, והיובה פועל על הדורות וגם על העולם כולו. עכשיו, בסופו של דבר, כל הדברים, גם הקטנים הם פועלים על הכלל ועל העולם כולו, כן? אבל בצורה יותר מועטה, יותר ראשונית. וככל שאנחנו יותר מגדילים את העניין, ממילא הוא פועל יותר בצורה כללית. אבל ביחס אחד לשני, יש את ההגדרה הזאת של הפרט והכלל. זאת אומרת, אם אני אסתכל על התפילה מול השבת, אז התפילה פועלת, התפילה יותר הפרט והשבת היא יותר הכלל. אם אני מסתכלת על השבת מול השמיטה, אז השבת היא יותר הפרט והשמיטה היא יותר הכלל. בסדר? אז זה ככה ביחס לדברים האלה. אחר כך אנחנו נגיעים לעניין הזה של... רק שנייה, אני רוצה שעוד פעם תגידי לי איך מתחילה הפסקה. כן, זה מצוין. אז את הפסקה הזאת למדנו, נכון? יופי. אז באמת בעניין הזה שאותו אנחנו ככה קצת יותר נרחיב היום ונתקדם, עוד קצת גם לפסקה הבאה, אז קודם כל בעניין הזה של סגולת הארץ וסגולת האומה, דיברנו על משל הכרם של רבי יהודה הלוי, שבכרם, כדי לגדל ענבים, אני צריכה קודם כל זרע של ענבים, כדי שיצמח לי כרם, אני צריכה אדמה מתאימה, שבדרך כלל זה אדמת הר בשביל כרם, ואני צריכה את עבודת האדמה, זאת אומרת, אם אני אשאיר את זה ככה, זה יצמח פרה, ואולי לא יצמח כמו שאני רוצה וכו'. והממשל לזה, שהזרע של הענבים זה בעצם התוך אלה כלוק המימן שיש בנו כעם ישראל, האדמה המתאימה זו ארץ ישראל, ועוד שנייה אנחנו נעיר על הערה, ועבודת האדמה זה בעצם קיום תורה ומצוות. אז קודם כל, אנחנו באמת חייבים את שלושת אלה בשביל להצליח לגדול. זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא בגלות ואין לו את ארץ ישראל, זו הדגשה שהרב חוזר ומדגיש אותה, דרך אגב גם בהרבה מקומות אחרים, לא רק בהקדמה לשבת הארץ, אבל בהקדמה לשבת הארץ זה חוזר בהרבה הקשרים הנקודה הזאת. שהרעיון העקרוני הזה, שאי אפשר לנו לגדול ולהיות כמו שצריך בגלות. אנחנו יכולים לראות, גם אנחנו יודעים על דורות קודמים, אבל גם אנחנו יכולים לראות בדור שלנו. אנשים צדיקים, באמת צדיקים גדולים, שחיים בגלות, ומקפידים על תורה ומצוות ומתעלים וכו'. קודם כל, היום דרך אגב זה משהו אחר, כי היום כבר יש לארץ ישראל הרבה יותר השפעה גם על אלה שנמצאים בגלות. בגלל שחלק גדול מעם ישראל נמצא בארץ ישראל, ועובד את האדמה בארץ ישראל, ומקדם את קדושת אשר ארץ ישראל, ממילא זה גם משפיע עליהם, אז גם הם נהנים מזה. אבל זה עדיין לא מספיק. זאת אומרת, באמת להגיע אל המצב האידיאלי, אי אפשר בלי ארץ ישראל. אי אפשר, זה פשוט חלק הכרחי. בסדר, זה כמו שאני אקח ענבים, ואני אנסה לגדל אותם במקום שלא מתאים להם. אז אני אתן להם, היום יש פיתוח טכנולוגי מאוד רציני. אז אפשר לתת להם כאילו התנאים של ההר. וזה באמת יעזור. זה באמת נצליח לגדל ענבים. זה אף פעם לא יהיה זה. זה יהיה במילים שלי, מפלסטיק. בסדר? כאילו, זה לא. ודרך אגב, רואים את זה, אני שמעתי גם אנשים שבארצות הברית שהפירות זה מפלסטיק, בסדר? שוב עכשיו, תבדקו את זה באמת בערך התזונתי של זה, יכול להיות שאין בזה, זה לא אותו דבר, זה לא זה, בסדר? עם ישראל חייב את ארץ ישראל. עכשיו, באמת, זה ההבדל בין המשל לנמשל, שבמשל, כל אדמת הר מתאימה לענבים, בסדר? גם בגליל, גם בשומרון, גם ביהודה, אולי גם במקומות מסוימים בארצות אחרות. ולעם ישראל אין דבר כזה, רק ארץ ישראל מתאימה. רק ארץ ישראל, נבראנו ביחד ונבראנו כמתאימים אחד לשני, ולכן אנחנו משפיעים על הארץ והארץ משפיעה עלינו. עכשיו אפשר לראות את זה בכמה נקודות לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, וזה מובטח לנו מראש בתורה. בסדר? שהארץ היא משהו חי, היא לא רק משהו דומם. שהארץ נותנת את פירותיה לנו כשאנחנו כמו שצריך, שהארץ מקיאה אותנו כשאנחנו לא כמו שצריך. כשאנחנו יוצאים מארץ ישראל, הארץ לא נותנת את פירותיה לעמים אחרים. זה מוכח אחד לאחד בהיסטוריה, גם בהיסטוריה המאוד קרובה שלנו עם סיני ועם גוש קטיף, בסדר? זה בצורה חד משמעית. מה שהארץ עושה לנו וגם מה שאנחנו עושים לה. וזה אחד תלוי בשני, אחד משפיע על השני, אחד זקוק לשני. בסדר? הארץ לא יכולה להתגדל ולהוציא את כוחותיה מהכוח אל הפועל ללא עם ישראל. עם ישראל לא יכול לגדול ולהוציא את כוחותיו מהכוח אל הפועל בצורה מלאה, יכול בצורה מסוימת, אבל בצורה מלאה בלי ארץ ישראל. זה חייב להיות לנו. אני רוצה רק בנקודה הזאת טיפה להרחיב. בסדר? שזה אני חושבת שזו הרחבה שעוד לא עשינו אותה. ארץ ישראל הובטחה לנו בכמה וכמה פעמים בהרבה מקומות. אתם זוכרות אולי איפה היא מובטחת לנו? איפה מוזכר ההבטחה על הארץ? איך? אברהם, יפה. ברית בין הבתרים, בסדר? ואחר כך גם עוד, שזה גם מעלה שאלה למה עוד. עוד, אתם זוכרות עוד? אז זה גם, זה עם האבות. כן? למשה, ליהושע, ששם זה יותר נוגע להוראות של איך עכשיו תקבלו את הארץ. נכון, מראה לו.
מראה לו כל הארץ,
שמודיע הגלויות. לפני הגלויות, בסדר, נכון, זה הבטחה כדי שנחזור לארץ. אני חוזרת עוד קצת לאברהם, חוץ מאברהם לעוד, בדרך בבראשית, ליצחק, בסדר? ליעקב. ועולה שאלה, אם זה הובטח כבר לאברהם ולבן, הרי זה הובטח לאברהם לזרעו, בסדר? אברהם זוכה להיות בארץ ישראל. אבל ברור שההבטחה הזאת היא, היא לא לאברהם ספציפית, שכשאברהם, היום אנחנו אומרים אחרי 120, אבל כשאנחנו מדברים על האבות זה לא אחרי 120, זה אחרי יותר, בסדר? אחרי שהוא ילך לעולם שכולו טוב, נגמרה ההבטחה? זה הרעיון של ההבטחה. הרעיון של ההבטחה שזה משהו שממשיך, ממשיך את אברהם, ממשיך הלאה. אז זה הובטח לאברהם ולזרעו. נכון, אז זה באמת אחת התשובות, שבאמת אצל אברהם זה בעצם גם יצחק וגם ישמעאל, ואז יצחק צריך לקבל את ההבטחה מחדש, שזה בעצם ליצחק ולא לישמעאל, בסדר? וליעקב באמת יש מולו את עשיו, ואז זה צריך להינתן גם ליעקב, בסדר? אז זה נכון. אבל הרב מביא... איך? זאת אומרת, שוב, אז כל פעם שזה מופיע, ואצל כל אחד נוסף, ובעוד פעמים הנוספות שדיברתם, גם על משה וגם על כלל ישראל, זה באמת מחזק מאוד ההבטחה הזאת, ואולי זה גם מראה לנו באמת עד כמה זה הכרחי, עד כמה זה בסיסי, עד כמה אין קיום לעם הזה בלי זה. בגלל שאם זה רק לתת לנו מקום שאפשר לגור בו, אז אפשר לגור בעוד מקומות, ואולי יש מקומות שהם גם יותר נוחים למגורים. בסדר? יותר מכילים הרבה, פחות יהיה לנו מריבות עם אחרים עליהם. אולי זה מקומות עם אדמה יותר פוריה, עם מים, שאנחנו יודעים שזה אחת הדברים שבכוונה יש בארץ ישראל, שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא במים. אז אפשר ללכת לגור במקומות אחרים שהמים זורמים בשפע. למה אנחנו צריכים כל פעם את הלחץ הזה של הכנרת עלתה בעוד סנטימטר, כן? והאקוויפרים שלנו וכו'. אפשר ללכת למקומות אחרים. לא, אז דווקא הארץ הזאת, אז זה חזרה על זה. שזה דווקא הארץ הזאת, ואנחנו זקוקים דווקא לה, ואין דבר כזה. לא משנה, גם במצבים שאנחנו חוטאים. בסדר, שזה מובטח לנו לפני יציאה לגלות. זה מובטח בזמן שחטאנו, מגיע לנו כזאת הבטחה? הפוך, הארץ מקיאה אותנו שחטאנו, למה צריך? לא, עוד פעם מופיעה ההבטחה הזאת. לא, אין דבר כזה, אין לכם קיום ללא הארץ הזאת. ואין לארץ הזאת קיום ללא עם ישראל. ובכללי, אין קיום לעולם ללא עם ישראל, כן? אז אין דבר כזה, אתם תחזרו. כן, יפה. עכשיו, מה שמביא פה גם הרב, אם מובאים, הדברים שאמרתם קודם כל מאוד מאוד יפים, והדברים האלה מובאים גם עוד דברים. זאת אומרת, השאלה הזאת עולה. והרב מביא פה דבר מאוד יפה, שכל אחד מהאבות מבטא הרי דברים אחרים, שאני התלבטתי ממש להיכנס לעומק של זה, אבל זה כבר להכניס אותנו לעוד נושא נוסף, אבל אתם מכירות קצת את הדבר הזה. נכון שכל אחד מהאבות יש לו ביטוי אחר של חסד, של גבורה וכו'. אז ההבטחה הזאת של הארץ מתייחסת לכל אחת ואחת מהמידות האלה. היא מחוברת לכל אחת מהמידות האלה. כל אחת מהמידות האלה של שלושת האבות שלנו לא יכולה לצאת אל הפועל ללא ארץ ישראל. בסדר? הגבורה הזאת לדוגמה או החסד, הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי מלא ללא ארץ ישראל. כל אחד מהדברים האלה שהאבות נתברכו בהם וממילא אנחנו, הרי מעשה אבות סימן לבנים, כל הדברים שניטעו באבות, הם בסופו של דבר דברים שעוברים לנו בגנים. לדוגמה, בסדר, מסירות נפש של אברהם ויצחק, בעקדת יצחק, כל הכוח שיש לנו היום למסור את הנפש של ארץ ישראל, בסדר, כל חייל שהולך ונלחם על ארץ ישראל, כל אדם שהולך ומיישב את ארץ ישראל ומוסר את נפשו על זה, מאיפה יש לו את הכוח הזה? זה ניטע בנו באבות. כשאברהם ויצחק הלכו לעקדה, הם נטעו בנו אז את כוח מסירות הנפש. בסדר? והמסירות נפש כשיש לנו אותה היום, זה מכוחם. זה עבר אלינו בגנים מכוחם. ברור שאנחנו צריכים להתאמץ על זה, לברר את זה, לבטא את זה, להוציא את זה מהכוח לבוא, וזה ניטע בנו אז. אז זה אומר הרב שכל הדברים האלה יכולים לבוא רק עם הארץ, רק עם הבטחת הארץ, במילואם. יכול להיות בצורה מסוימת גם בגלות, אבל במילואם זה יכול לבוא רק בארץ ישראל, ולכן זה ניתן לכל אחד באבות שלנו עוד פעם מחדש, כי זה מחובר לכל הדברים האלה. עוד נקודה אחת, רק רוצה לצטט את הפסוק, אני מקווה שיש לי אותו פה ב... יש לנו את הפסוק, והארץ אזכור. שנייה. אם אני לא אמצא את זה בשנייה, אז נסתפק בהזכרה של זה, ואני אסביר. נכון. שנייה. חשבתי שסימנתי את זה. טוב, אני לא רואה את זה, אבל אני לא רוצה לעכב אתכם. זה מופיע לי פה, אבל אני לא רואה בדיוק איפה. רגע, אולי זה זה? לא. טוב, נביא את הציטוט של זה אולי לפעם הבאה.
לא
איך?
לא יקרא כפה.
כן, אז תהיה, את רוצה לקרוא לנו? הנה, אני מצאתי. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. קודם כל, שוב, מזכירים לנו את הזכות, את ההבטחה לאבות, דרך אגב, משתמשים בזכות אבות, בתפילה. זה כן. את מצאת את זה בפסוק? בסדר? בכל אופן, לא משנה, הוא מביא פה עוד ציטוט נוסף מויקרא רבה. בזכות שפתח, דרך אגב, מצאתי. כן, זה אחד קשור לשני. בעלי מספר שהרב ליאור, שהוא א', לא יודעת על מה להגיד, יודע את הכל בעל פה, אבל פשוט יודע את הכל באמת בעל פה, ובית צדיק גדול. אז הוא אומר שתמיד בשיעורים שהוא רוצה לפתוח עוד משהו נוסף, אז אני לא זוכה לדבר הזה ישר, כי הוא רוצה לצטט להם משהו, פותח תנ"ך, גמרא, לא יודעת מה. זה פשוט ישר מופיע, כאילו איפה שהוא פותח, איפה מה שהוא רוצה להגיד, הוא פותח וזה ישר מופיע. אז תמיד הוא אמר להם שזה בזכותכם, אני איך ש... כאילו בגלל שאני מעביר שיעור לכם ואתם צריכים לגדול, אז הקדוש ברוך הוא דואג שישר אני אמצא את זה. אז זאת אומרת, אז אני לא זוכה לזכויות של הרב ליאור כמובן, אני הקטנה, אבל בזכות שחיפשת אז אני מצאתי את זה. טוב, בכל אופן, אז בהזכרת זכות אבות, על זכות אבות אומרים שמזכירים את זה בהרבה פעמים, כשצריך תפילה על עם ישראל, כשצריך, ובאמת, למשל ביום כיפור, כשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא, בראש השנה, ביום כיפור, כשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יכפר לנו על עוונותינו, אז קודם משתמשים בזכות אבות, בסדר? ולקראת מלחמות, וככה בהרבה הזדמנויות באמת מזכירים את הזכות אבות הזאת ואת ההבטחות האלה לאבות. אז באמת פה יש את העניין הזה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם, ותראו שבאמת מזכירים את שלושת הבריתות. זאת אומרת, שוב, לכאורה היה אפשר להסתפק בברית של אברהם, בסדר? כי היא כוללת גם את יצחק ויעקב, אז יש לנו גם את מה שאמרנו מקודם.
אני חושב שזה יצחק ויעקב, אני חושב שזה יצחק ויעקב, אני חושב שזה יצחק ויעקב, אני חושב שזה יצחק ויעקב,
אני לא יודעת, אני לא זוכרת לענות לך על זה, שווה בדיקה באמת. אם יש תוספת, אני לא יודעת לענות. אבל בכל אופן, אם אני נבדוק את זה, אם אני חוזרת לנקודה הזאת, אמרנו קודם כל שבאמת יש לנו את העניין הזה של שאם יצחק מצטרף ישמעאל ואם יעקב מצטרף עשיו, בסדר? ועדיין, אז זה היה אפשר אולי בהבטחה לאברהם להגיד דרך מי זה יעבור או משהו כזה, בסדר? היה אפשר. ולא, זה מוזכר בברית לכל אחד מהם זה, וגם כשמזכירים את זה, אז היה אפשר להזכיר רק את זה, ולא, ואת יודעת מה עוד יותר. אז אם אנחנו חוששים שהברית שהובטחה לאברהם כוללת גם את ישמעאל, והברית שהובטחה ליצחק כוללת גם את עשיו, אז אפשר להזכיר רק מה? רק את יעקב, בסדר? אז בואו נזכיר רק את יעקב. מי יעקב? זה כבר 12 השבטים, זה כבר אנחנו, בסדר? זה כבר עם ישראל. אז אפשר להזכיר רק את זה. לא, וכל פעם מזכיר מחדש את הברית עם אברהם, לא רק בהקשר של ארץ ישראל, ארץ ישראל עוד שנייה אני מדבר עליה, לכל ההקשרים של כל ההבטחות, גם את אברהם, גם את יצחק, גם את יעקב, כי באמת כל אחד מהם זה המידות האחרות, זה הדברים הנוספים ויש לזה עניין. אבל אם מזכירים פה, בסדר, הבנו, יאללה, יש עניין להזכיר את שלושת הבריתות. וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק ואת בריתי אברהם, תשימו לב שפה זה בא מיעקב אל יצחק אל אברהם, בסדר? אפשר לעצור פה. אנחנו יודעים מה הובטח להם, ומי שלא יודע, שיפתח את ההבטחות או את אחת ההבטחות, יראה מה הובטח שמה. בסדר, ריבוי הזרע, ארץ ישראל, שיראה מה מובטח שמה. ומובטח שמה דרך אגב עוד דברים, חוץ מארץ ישראל. אבל מה יש לנו פה? והארץ אזכור. זאת אומרת, יש פה דגש על הנקודה הזאת של הארץ. מכל ההבטחה מזכירים פה דווקא את הארץ, הוא אומר פה עוד יותר מזה, שבעצם היה צריך לכתוב, היה צריך לומר, וזכרתי את בריתי יעקב, אז בסוף את הארץ היה צריך לכתוב, ואת ברית הארץ אזכור. והוא אומר פה, והארץ אזכור. זאת אומרת, הוא אומר קודם כל את הארץ, מסביר המהר"ל על זה, שדווקא, הרב קוק מביא את זה, שזה מוזכר במהר"ל, שדווקא הארץ מופיעה לפני, כי היא הבטחה בפני עצמה. והארץ אזכור, זה לא עוד משהו מההבטחה. זה לא עוד משהו שולי, אלא זה משהו ראשוני, מרכזי, בנפרד. זה לא מספיק לי להזכיר את הבטחת אברהם או יעקב או יצחק או שלושתם, אלא אני צריך להגיד את הארץ בנפרד. למה? עוד פעם, זה מזכיר את מסביר את הדבר הבסיסי הזה שאי אפשר בלי הארץ. שכל ההבטחות האחרות לא יכולות להתקיים בלי הארץ. שגם אם הן מתקיימות באיזושהי חלקיות, להגיע למצב השלם של עם ישראל, זה אי אפשר בלי הארץ. הארץ היא לא עוד קניין, אני חושבת שהזכרנו את הפסקה הזאת ברב קוק, שלא מופיעה פה בהקדמה לשבת הארץ. שהארץ היא לא עוד קניין חיצוני לאומה, בסדר? בבחינת שיהיה להם איפה לגור, הרי לכל עם יש ארץ, זה לא כזה מיוחד. איפה נחיה? על העננים? אנחנו צריכים לחיות באיזשהו מקום. ובסוף עם מתאסף, קבוצה של אנשים, והם חיים במקום מסוים, והם מייצרים שלהם לשם ההיסטוריה, וכותבים שירים על המקום, ומתחברים למקום, ואוהבים אותו, ויש להם תרבות משותפת וכו' וכו'. אז גם לעם ישראל. גם עם ישראל הוא עם, והוא גם זקוק לא לעננים, אלא מקום לגור בו. ולפתח בו היסטוריה ושפה ותרבות וכו'. ולא, וזה בדיוק מה שאומר הרב. לא, זה לא. זה לא אותו דבר כמו אצל עמים אחרים, כי אחרת באמת אפשר גם ללכת למקום אחר. זאת אומרת, בתקופות בעבר היה מקובל שכששני עמים נלחמים אחד בשני, או כמה, אז הרבה פעמים היה מקובל שמגלים עם למקום אחר, או בולעים אותו בתוכנו. ועמים גלו והמשיכו לחיות במקום אחר, היה להם קשה בהתחלה שלטון אחר וכו'. לאט לאט הם יצרו לעצמם מחדש, או נבלו באותו עם. אצל עם ישראל זה לא אפשרי, לכן אנחנו גם לא נשארים בגלות. עמים אחרים הגלו אותם, הם נבלעו בעמים אחרים. וזהו, ובזה זה נגמר, ועם ישראל בסוף תמיד הוא נטע זר שם. ובסוף הוא גם חוזר. אנחנו זוכים לחיות בדור שאנחנו חוזרים. אם זה היה כמו עמים אחרים, אז באמת היה קורה לנו כמו שקורה לעמים אחרים. אבל אנחנו לא יכולים בלי זה. אנחנו לא עם, אנחנו לא עם השם. בלי הארץ. זה לא סתם איזה מקום שאנחנו צריכים פשוט להיות בו. כי כמו שאמרתי, אז אם זה ככה, אז עדיף אולי מקומות אחרים. אלא אנחנו לא יכולים לגדול, והברית הזאת עם אברהם, יצחק ויעקב לא יכולה להתקיים בלי הארץ. אי אפשר להגיע לדבר ולבלי הארץ. זאת אומרת, כמו שתגידו, אז אפשר את ההבטחה הזאת, שזה מה שהנצרות טענה, להעביר לעם אחר. נצרות טענו שההבטחה הבחירה עברה אליהם, בסדר? האסלאם טעונים שזה עבר אחרי זה אליהם, אחרי הנצרות זה עבר אליהם, בסדר? הם לא טוענים לברית אחרת, הם טוענים לאותה ברית, שהיא פשוט עברה אליהם. אבל זה לא. זה לא ברית שנחרטה שני אנשים עכשיו שעושים חוזה. אם אתה תיתן לי את מה שאני זקוק לו ואני אתן לך, בוא נחתום חוזה. אם אתה לא נותן לי, אני רוצה לחתום דירה. בסדר? אתה לא נותן לי בדירה את מה שאני רוצה, אני הולך לדירה אחרת. זה לא. אנחנו נוצרנו מראש כרק אנחנו אלה שמסוגלים לעבוד את השם. ואז נוצר מראש כיחידה שיכולה לגדל את עם השם. בסדר? ואנחנו תלויים אחד בשני. הארץ משפיעה עלינו ואנחנו משפיעים עליה. ואנחנו תלויים אחד בשני. זה בלתי אפשרי אחד בלי השני.
אם זה כל כך חשוב, למה זה כל כך בוער?
קודם כל, ברוך השם להרבה אנשים זה בוער.
לא, כן, אבל לא לכל העם זה בוער.
תפרטי, ואני בכוונה אומרת את זה.
לא יודע, יש אנשים שזה לא באמת אכפת להם. יש מגזרים,
ואני בכוונה אומרת, תפרטי איזה מגזרים את מתכוונת. אז לחילונים אין לי שאלה, בסדר? כי גם הנקודה של עבודת השם כרגע לא כל כך חשובה להם, בסדר? זה ברור לי שזה רק כרגע. שנייה. זה ברור לי שהבפנים רוצה את זה וזקוק לזה ומאמין בזה, כן? כרגע כלפי החוץ, מכל מיני סיבות שאנחנו נדבר עליהם דרך אגב בהמשך, בנקודה של הגאולה, כרגע זה מוסתר, ולכן כרגע מה שהם מחפשים, ודרך אגב זה לא רע לחפש את זה, הם מחפשים שקט ושלווה, בסדר? ואם פה אין לי שקט ושלווה, אז אולי עדיף...
אין בעיה, אבל בגלל שלא מרצים את הארץ, כנראה שזה יש
שם משהו פה, אני מבין. אז קודם כל, לכן אני אומרת שבסוף הבפנים הוא חלק אלוקו ממעל.
אבל הזמן שלא כולם יעברו
למילת. נכון. עכשיו, יכול להיות שהדגש של זה דרך אגב, הוא דווקא מיקוד על ארץ ישראל, ויכול להיות שהדגש של זה הוא לא על ארץ ישראל, אלא עם ישראל, שפה יש עם ישראל. פה יש מדינת ישראל, כל הדברים קיימים בבפנים, הכל קיים. אבל מה כרגע בתחושות? יכול להיות שזו התחושה כרגע, שכרגע התחושה מתרכזת בעם ישראל.
יכול להיות שאנחנו מודרים את זה ככה שהתחווה.
נכון.
נכון. לפחות שאנחנו רואים את הבטר.
ועדיין לחלק מהם גם זה לא כל כך חשוב. ובגלל זה הם ירדו, או בגלל זה הם יישארו מה שהם יגידו כלפי חוץ, כי ההורים שלי פה לא יודעת. בסדר? אבל הבפנים זה ברור לגמרי, בסדר? עכשיו, זה חלק אחד, אבל בוא נגיד, בוא ניקח חילוני שאומר שלא אכפת לו מארץ ישראל, בסדר? ושהוא הולך למקום אחר ולא אכפת לו מהזה. גם הוא, הבפנים שלו, רוצה את זה, ובאיזשהו שלב זה יזעק לו. ואם לא, לא, לילד שלו, כן? אבל בוודאי שיש גם בתוך הלק האלה שם חד משמעית, בסדר? ושהם גם מוסרים את הנפש של ארץ ישראל. גם אם הם לא יקוראים בשם השם, גם אם לא יקראו לזה שזה בגלל שהשם אמר, הם מוסרים את הנפש של ארץ ישראל, זה מראה שאכפת להם, בסדר? גם אלה שאומרים בוא ניתן את יהודה ושומרון, כדי שיהיה לנו שקט, אבל הם לא מוכנים לוותר על תל אביב. אנחנו לא מסכימים איתם שהם מוכנים לוותר על יהודה ושומרון, כן? ולצערנו הם לא מספיק מכירים בערך, אבל הם מכירים בערך מסוים של ארץ ישראל.
זה היה מאמין יש להם.
נכון. אבל יאללה, עזבי אותי, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה זה, בוא נלך למקום אחר. למה? אני אלך לניו יורק.
יש בעצם משהו מלחמות, יש לנו גם החלופים. אבל גם מולדת, זה דווקא מניע. עזבי, תשמעי.
זה מניע שהוא מחובר לאמיתי, לא מספיק. לא לשורש ה... שוב, אומר אז הרב, מגדיר את זה, בלא קריאה בשם השם. ולא קריאה בשם השם, בסדר? זה לא... אבל הבפנים של זה, זה בוודאי נובע מהמקום הזה. היכולת הזאת למסור את הנפש על זה, גם, את יודעת, גם באמת בדורות קודמים, ממש, בכל מקום היו צריכים קצת למסור את הנפש בשביל המקום. אז כאילו זה לא משנה, לא יהודים דווקא, כן? עמים אחרים. אז תעבור למקום אחר, גם שם בסוף תצטרך. היום יש דבר כזה לחיות בשקט ושלווה בלי להילחם על כלום, יש דבר כזה. אז מי שעוד כן אוחז בזה, סימן שיש פה משהו. נכון, זה לא מהמקום הכי גבוה ומעלה.
גם
בסדר? אורני,
יכול להיות שזה לא
מהמקום
של
קודש,
שהוא לא
קורא את המקום
של קודש,
בסוף יכול להיות, זה אותו קודש,
בפנים.
אז זה מה שאמרתי, שהרב מגדיר את זה, הרב מגדיר את זה בלא קריאה בשם השם. בסדר? באים ואוחזים בארץ ומוסרים את הנפש לאותו דבר, בלא קריאה בשם השם. בסדר? אבל בסוף, דרך אגב, יש את הספר שיחות עם לוחמים, ששם מובאים סיפורים של אנשים שנלחמו ושואלים אותם, באמת מסרו את הנפש, ושואלים אותם מאיפה? מאיפה הכוח הזה מסור את הנפש? והרבה מהם אומרים שהם לא יודעים, הם לא יודעים לגמרי לענות על זה. הם לא יודעים איך להגדיר את זה. בסדר? אבל זה, אבל משהו, אומרים, אולי זה העם, אולי זה הארץ, אולי זה זה, אולי, אנחנו לא יודעים. אבל זה, זה משהו פנימי שעורר אותם לעשות את זה. הרי הפנימי הטבעי של בן אדם זה לברוח. בסדר? זה לדאוג לפרטי שלי, זה לדאוג לשלווה הגשמית שלי. יש, הרי בכולנו יש את זה, גם באחים גדולים יש גם את המקום הזה. אז זה כאילו הכי טבעי, ודווקא למסור את הנפש ולהתעלות למקומות יותר גבוהים, זה כבר מראה על משהו יותר גבוה. בסדר? אז יש כאלה שיודעים לקרוא לזה בשם, ויש כאלה שלא יודעים לקרוא לזה בשם. ויש כאלה שקוראים לזה בשם עד כאן, ובאמת זה משהו עוד יותר גבוה. בסדר? אבל בסוף זה אותו מקום. עכשיו לגבי העניין של החרדים. קודם כל, הרי התורה שאנחנו לומדים זה אותה תורה. בסדר? וכל הנושא הזה של ארץ ישראל הוא מהתורה. זה לא הרב קוק בא והמציא, ואנחנו תלמידי הרב קוק, אז אנחנו הולכים על פי זה. כן? זה בתורה. זה בנביאים. ולכן גם החרדים מאמינים בזה. אלא ש... מה? יפה. או שהם לא חושבים שזה הזמן, או שלפעמים זה אפילו לא מחשבה, אלא בגלל שהמציאות הגלותית עדיין קצת מלווה אותנו, אז התחושה היא שאני עדיין בגלות, אז אני עדיין צריך לשרוד. אז עדיין, זה מה שאת אמרת עוד לא הזמן, אבל אני מתכוונת שזה לא רק בשכל, שאומר, רגע, אז הגיע הזמן לפעול על ארץ ישראל, עוד לא הגיע, אלא לפעמים זה יותר התחושות האלה, שאני עדיין מרגיש במקום הזה של לשרוד, אז אני עדיין לא יכול את הנקודה הזאת. עכשיו, זה אני כן אגיד, שכמו שאני אגיד על החילונים, שהנקודה של עבודת השם, היא ברור שהיא נמצאת בה בפנים, אבל היא בירידה. ברור שהיא בירידה. אז אני כן אגיד, יעיז ויאמר, גם על חלק מהחרדים, שהנקודה של ארץ ישראל בעקבות השפעת הגלות, היא עדיין בירידה אצלם. בסדר? היא עדיין, או אני אגיד, או לא נגדיר את זה על השלילה, נגדיר את זה על החיוב, היא עדיין לא הגיעה למילואה, למקום שבאמת צריך כבר למסור את הנפש של זה ולהבין שאי אפשר בלי זה. בסדר? אבל זה לא שמבטלים את הנקודה שהיא לא קיימת. עכשיו, אנחנו רואים את זה מתחילת הציונות. בסדר? בגלות הרי, אני אגיד עוד דבר, רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, אחרי שהוא מעלל ומשבח את הנקודה של ארץ ישראל, ומסביר עד כמה אנחנו צריכים לבוא לארץ ישראל, אז מתבקש שהכוזרי אומר לו, אז למה אתם לא עושים את זה? הסברת לי, הבנתי. הבנתי, אתם חייבים את ארץ ישראל, וארץ ישראל היא קדושה, והיא שייכת רק לכם, ואתם לא יכולים להתעלות בלעדיה. נו, אז לכו אליה. מה אומר לו רבי יהודה הלוי? הוא אומר לו, מצאת מקום חרפתי. והוא אומר לו שאנחנו כמו צפצוף, אנחנו מתפלל, התפילה שלנו היא כמו צפצוף הזרזיר והטוקי. למה? כי בתפילה אנחנו מתפללים על השוב לארץ ישראל, אנחנו מתפללים על השוב לבית המקדש. ותכלס, אנחנו לא עושים את זה. אז זה כמו צפצוף הזרזיר והטוקי. דרך אגב, רבי יהודה הלוי באמת עלה לארץ ישראל. אבל זה עדיין לא היה השלב של עם ישראל ככללו. ואז באמת הוא מסביר לו שיש שלבים שלצערנו נהנשנו ויצאנו לגלות, והגלות אמורה לבנות בתוכנו כל מיני כוחות, שרק כשזה יתמלא הדבר הזה, אז נוכל לחזור לארץ ישראל. אבל, אני לא יודעת אם נתתי את הדוגמה הזאת כבר פה, אבל אני מאמינה שכן. כמו כל תרופה שיש לו תופעות לוואי, בסדר? אז הגלות היא תרופה. היא ריפוי למחלות שהיו לנו פה בארץ ישראל. וכשנגמור לקבל את התרופה הזאת, נחזור בעזרת השם לארץ ישראל. אבל הגלות הזאת יש תופעות לוואי, ואחת מתופעות הלוואי, המאוד טבעיות, דרך אגב, אם הייתי שואלת אתכם איזה תופעות לוואי יכולות לקרות לגלות, ישר הייתם אומרות את זה, זה בעצם השכחה של הנקודה של ארץ ישראל. למה זה מאוד הגיוני? כי אם אני 2000 שנה לא נמצאת בארץ ישראל, דור ועודו ועודו, השכחה היא לא רק שכחה בשכל, אפשר פשוט לקרוא את הפרשות עוד פעם ועוד פעם, ואנחנו קוראים אותם עוד פעם ועוד פעם, ולגלות עד כמה ארץ ישראל היא בסיסית, כן? זה שכחה בנפש, זה שכחה עד כמה אני לא יכול בלי זה. תיקחו אפילו דברים טובים בחיים, בסדר? סוכר. אם אני לא יכולה בלי כפית סוכר בקפה, בסדר? אז כשאני מקבלת על עצמי לרדת בסוכר, אז בהתחלה זה חסר לי, נכון? אני מתגעגעת על זה, המתיקות הזאת, זה קשה לי. אחרי שהתרגלתי, זה כבר לא חסר לי, והפוך, אם יביאו לי עם סוכר, אז אני ארגיש שזה לא טעים לי, בסדר? זאת אומרת, יש משהו בנפש. יצאנו מארץ ישראל 2000 שנה דור אחרי דור. משהו בנפש נהיה גס בעניין הזה. וכיוון שהגלות עדיין, אנחנו בגאולה, אבל עוד לא יצאנו לגמרי מהגלות, והיא עדיין קצת מלווה אותנו, אז עדיין לא מספיק מרגישים את הדבר הזה של כמה אני חייבת את ארץ ישראל דווקא. עכשיו, בהמשך אנחנו נסביר יותר לעומק למה דווקא מה שאנחנו קוראים כרגע הציונות הדתית, בסדר? לגבי תחילת הגאולה, אני לא יודעת אם זה נכון להגדיר את זה ככה. שנייה, נמשכו דווקא לעניין הזה של לבוא ליישב את ארץ ישראל, ודווקא בציבור החרדי לא. והרב מסביר את זה לעומק, אבל זה נגיד בהמשך. מה?
אני חושב
ציבור
החרדי יותר, כאילו, עוד הגיע למילוי של ליישב את ארץ ישראל, זה לא אומר שגם לנו הכל מלא מומשם.
לברור לחלוטין. לא סותר כלום, דיברנו רק על הנקודה הזאת של ארץ ישראל. וגם בנקודה של ארץ ישראל, מה שאמרתי, זה אני חושבת שזה דווקא ללמד עליהם זכות. זאת אומרת, אני רוצה שגם הם יתקדמו לנקודה הזאת. מה? בוודאי.
לא כתפיסה, ברור, שיש לכל ציבור את זה.
כן, כן. קודם כל, גם אצל החרדים יש כאלה שכן כבר במקום הזה שגם ליישב את הארץ. בסדר? יש, יש הרבה. יש גם כאלה שגרים בירושלים, וכן? גם ליישב את ירושלים זה ארץ ישראל, גם את בני ברק זה ארץ ישראל.
אז מה שיהיה לנו את המסירות נפש על התורה?
כן, אני לא חושבת שאין לנו מסירות נפש על התורה דרך אגב. בסדר, לא, יש לנו מה ללמוד מהם. לגמרי. ואת יודעת מה, אני אגיד על זה עוד משפט, ששוב, אנחנו נרחיב על זה יותר לקראת הסוף. הרב מחלק, הוא אומר שמחלק את עם ישראל לארבע חלקים בתקופת הגאולה. זה בכללי אורות הוא מביא את זה. אפשר לחלק את זה גם בחלוקות אחרות, אבל זה החלוקה של הרב. והוא אומר, אני כרגע לא אגיד לכם את החלוקה בדיוק, בסדר? אבל אתם יכולות להבין מזה כבר שיש בזה. הוא לא קורא לזה בשמות האלה דרך אגב. אנחנו מבינים מזה את השמות האלה, חרדים, דתיים לאומיים וזה. הוא לא קורא לזה בשמות האלה. בסדר? הוא נותן לאחד מהם למשל את רוח המוסר. של עניות דעתי, הכוונה לכל אלה שהיום אנחנו מאוד קשה לנו איתם, של תנו לחיות לחיות, בסדר? ודי לכיבוש, כי זה לא מוסרי, בסדר? כל מיני כאלה. הוא מחלק את זה לרוחות האלה, והוא אומר שאנחנו חייבים את כל הרוחות האלה, ובסופו של דבר בכל יהודי צריך להיות את כל הרוחות האלה, אבל כל יהודי, רוח אחת היא יותר חזקה אצלו, ועליה הוא מוסר את הנפש. אבל, א', צריך להיות לו את כל הרוחות, למרות שאחת היא יותר חזקה, וב' הוא צריך להכיר בזה שכמו שהעולם זקוק לרוח שלו, העולם והוא זקוקים לרוח של השני. זאת אומרת, העולם לא ישלם בלי כל הרוחות האלה. אלא מה הבעיה שלנו היום? שהרבה מהקבוצות מתרכזים ברוח אחת, ולא מספיק נותנים ביטוי לרוח אחרת, ולא מכירים בחשיבות של הרוח האחרת. זאת אומרת, בסוף אם הרוח הזאת של המוסר לדוגמה היא בלי תורה, אז היא עוברת גבולות לא נכונים. וקוראים איתה דברים לא טובים, מבינה? אבל באמת אנחנו זקוקים לרוח הזאת. והרוח של התורה, בסדר? של לימוד התורה, היא רוח הכרחית, ואנחנו לא יכולים בלעדיו וכו'. והרוח הלאומית, בסדר? בסוף צריך את הכל, אז זה ברור לגמרי מה שאת אומרת. כאילו, זה נכון לגמרי.
הם בבעיה,
כי הם בבעיה, ואנחנו בבעיה אחרת. בסדר? והנקודה הזאת, כן, כן, יש להם מה להתקדם עם הנקודה הזאת. אולי לנו, גם בנקודה הזאת לנו יש מה להתקדם, אבל בואו נגיד שאנחנו נחסית במקום טוב, ולעומת זאת יש נקודות אחרות שאנחנו צריכים להתקדם בהן, בסדר? אז זה בוודאי, והפוך, כשאני מסבירה וכשנסביר את זה בסוף עוד יותר לעומק, למה החרדים היו נגד, נגיד הציונות וכו', אז מצד אחד זה כאילו מראה על חיסרון שבהם, מצד שני הפוך, אני חושבת, כי אז אנחנו לא מבינים את זה מהעומק מאיפה זה בא, אז להפך זה ללמד זכות על המקום הזה, מבינה? ממש לא. לגמרי. נכון, אבל גם כמו שנאמר פה, אולי זה עוד לא הזמן, וזה, אז אנחנו צריכים להסביר למה אנחנו כן מאמינים שהזמן, כן? מהתורה אנחנו צריכים להסביר את זה. כי זה לא סתם יופי, כי אני בא לי, כן? ואז בסוף זה כן מראה שאנחנו חושבים שאולי הסתכלות אחרת היא קצת טעות, כן? ולא צריך להיבהל מזה. בסדר? אז בסוף אנחנו כן יש לנו את האמונה בצדקת דרכנו. ובלי לפסול לגמרי את הדברים האחרים, הפוך. עכשיו שוב, זה לא אומר שאני לא אומרת שאין להם מה להתקדם במשהו, וזה לא סותר את זה שלי יש מה להתקדם גם באותה נקודה ובוודאי בנקודות אחרות. בסדר, זה לא סותר. כמו שאנחנו צריכים לסיים את השיעור, אז רגע, אני רוצה לשמוע מה רציתי לשאול.
אני יכולה אמרתי, שגם את זה
בפסקה, למה התחלנו? אני חושבת שלמדנו את זה בהתחלה, וגם אנחנו נזכיר את זה עוד בהמשך, שמה שקרה לנו בארץ ישראל, לעם ישראל לפני הגלות, בעצם קרתה המחלה. בסדר? כשהתדרדרנו, שכחנו את מהות הנשמה העצמית שלנו, את מה אנחנו שונים מהגוי וכו' וכו', והתדרדרנו. והגלות היא בעצם התרופה. הרי הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותנו כחסוך על ידי איזושהי נקמה. מגיע לנו, כן? אלא הוא נותן לנו כביכול, במילים הפשוטות שלי, אני לא רוצה להקטין את המעשים של הקדוש ברוך הוא, כאילו עונש חינוכי. וזה אצל הקדוש ברוך הוא. אז בעצם הוא נותן לנו את הגלות כתרופה שתרפא אותנו. כשאני הולכת לקחת, אני חולה, אני הולכת להבחן מה המחלה. נותנים לי תרופה, ועכשיו אני אקח אותה, היא תחליש אותי אולי התרופה, יהיה לה תופעות לוואי, אבל היא בסוף תרפא אותי. ואחר כך כשאני אתרפא, אני צריך לטפל גם בתופעות לוואי. זה לא סתם. אז הגלות היא בעצם יש לה שתי מטרות. המטרה האחת היא לגרום לנו לתקן את הרוח שלנו, הרוח התקלקלה, אז שלא נהיה עסוקים בחיים ציבוריים של העם, לא בארץ ישראל, ואז נוכל לתקן את עצמנו, ובאמת זה קורה בגלות. ההתבוללות וכולי שהייתה זה כבר בסוף הגלות, ויש לזה הסברים אחרים. זה בנפרד, אבל רוב שנות הגלות, באמת עם ישראל תיקן את עצמו כפרטים, והמטרה השנייה היא להתגעגע ולרצות את ארץ ישראל, ולהכיר בכמה אנחנו זקוקים לה. זה שתי המטרות של הגלות שהרב קוק מסביר לנו. בסדר? והיא אמורה לרפא, הרב קוק קורא לגלות ניתוח כואב, רפואה רחמנית אכזריה, בסדר? כי ניתוח זה אכזרי, חותכים אותך, פותחים אותך, מסכנים אותך, אבל בסוף זה על מנת לתקן, נכון? אז זה הגלות, בסדר? ואפילו יש כאלה שיגדירו את זה תחילת הריפוי, כי זה כבר נתינת תרופה, אז אפילו זה כבר תחילת הגאולה, כי זה תחילת הטיפול. טוב, אנחנו צריכות לסיים, אני רציתי שנגיע היום גם לנקודה של פירות ארץ ישראל, שזה בעצם בא לידי ביטוי גם בשמיטה וגם בגאולה, וזה ביטוי של החומר. בכל אופן, טוב, את הנקודה הזאת של הפירות, ממנה בעזרת השם, אני מקווה שבוע הבא, נתחיל ממנה, בסדר? נפתח ממש עם הנושא של הפירות, בסדר? טוב, להתראות, שבת שלום.